טוב, ערב טוב, ספייס מכבי לייב בטוויטר, הכל מהיציע, הכל מהיציע, ספייס מכבי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אנחנו במתכונת לא חדשה, היו לנו ספייסים לפני מחזור, אבל חזרנו במתכונת חדשה עם הפתעות, אז אנחנו מתכנסים לטובת המחזור ה-22, מכבי תל אביב פוגשת את מכבי נתניה, בנתניה בשמונה בערב, עם כל המגרש הרעוע, עם כל ההיסטוריה בשנים האחרונות, טל קפלן איתנו, ענבל מנור, מיכאל, יורם, תמיר, ואולי גם פרימו יעלה מהרכב בהמשך, אז אחרי 9 ימי הפוגה נקרא לזה ככה, ותיקו מביך מול בני סכנין, מכבי הייתה צריכה את ההפסקה הזאת, וזה אכן הגיע בזמן, וגם היו 4 ימי חופש, חלק מהשחקנים לקחו חופשה, חלקם התאמנו, בסופו של דבר המשחק ביום שני הוא מאוד מאוד חשוב, וכולנו דרוכים, כולנו מתוחים, כולנו רוצים לראות עם מה רובי קין יבוא ומה רובי קין יעשה, וזו באמת חידה גדולה איזה מכבי נראה, אז נצטרך להמתין, בינתיים רק לדבר על זה, בוא נתחיל עם תמיר, תמיר. מה הציפיות שלך מרובי? אני יודע מה הציפיות שלך ממכבי, אבל מה הציפיות שלך מרובי, והאם אתה חושב שתהיה איזה הפתעה בהרכב?
לא, אין לי ציפיות מרובי, אנחנו כבר מכירים אותו, ולפחות הדברים שאנחנו שומעים מהצד של מכבי, למשל לגבי זהבי, זה שהוא יפתח. עכשיו, אם זהבי פותח, אז אפשר לשרשר את הדברים לאחור, ולראות שבסך הכל, אנחנו לא נראה, לדעתי, הפתעות גדולות בהרכב, מה שהיה הוא שיהיה, ומקווים שהחופש הזה שהיה וניקוי הראש, עם מרכאות, בלי מרכאות, יעשה את שלו, ומכבי יחזרו למסלול. האם נעשה משהו מעבר לזה, חוץ מלקוות שהם יחזרו למסלול? לא דווח על זה, לא דווח על איזה אימונים מיוחדים או משהו להפך, הייתה חופשה, חזרו להתאמן, אנחנו יודעים שבשלב הזה של העונה, בטח בצפיפות שיש, מה שאנחנו מכירים כאימונים, זה לא אותו סוג של אימונים, רוב הדברים האלה בלחץ הזה שהיה, זה להפך, אימוני שחרור, אולי הרבה אספות וידאו וכאלה, אבל לא נותנים עוד עומס על השחקנים, ולכן אנחנו פשוט מקווים שהחבר'ה יחזרו לכושר הטוב שלהם. מעבר לזה, אני אישית מאוד אופתע אם אני אראה הפתעות בהרכב או איזה מהפכה, אני מקווה שיכולת תהיה יותר טובה במגרש שאנחנו בשנים האחרונות נגד נתניה לא מי יודע מה מצליחים בו.
בהחלט, אני מזכיר לכולם, 4 משחקים אחרונים בנתניה, 2 תוצאות תיקו ושתי הפסדים מאוד מאוד מביכים, ההפסד הראשון עם פטריק המפורסם, 4-2 כשלאחריו היה לנו משחק בפינלנד ואחרי זה אשדוד ו... כזכור לכולם הוא פותר, והיה משחק מביך בעונה קודמת של קרנקה 2-1 עם הגול של טאוואמסי ועדיין ושתי תוצאות תיקו, הניצחון האחרון היה אי שם 3-1 בשנת 2021, ואנחנו,
לא,
יש
רגע,
לנו
שנייה,
סביר עוד, להניח. כן,
עוד אני אזכיר, גם בעונות טובות של מכבי, היה שם את ה-3-3 המפורסם, אנחנו לא מלקקים דבש נגד נתניה במגרש הביתי שלהם.
נכון. טל, מה הציפיות טוב. שלך?
בוא נתחיל משלושה דברים מרגשים שקרו השבוע. יונתן כהן הולדה לו ילדה, עידו שחר הציע נישואים, והקפיצה של לוקה סבורית עליו כשהוא נחת בשדה תרופה. אז דברים שקצת הוציאו אותנו מהכדורגל והחזירו אותנו טיפה לפרופורציות. מבחינת הכדורגל, תשמע, לפני חודש וחצי דיברנו על היעדר רוטציות וזה שרובי לא משנה ולא מגוון. אני בשבועיים 3 האחרונים, האם רובי לומד מטעויות? האם רובי מיישם את הדברים שלא הצליחו במשחקים הבאים? והתבדנו לדעת שבינתיים לא. הרבה תלוי שעה וחצי לפני המשחק שנקבל את ההרכב. אמנם היה לנו 9 ימים, אבל כמו שאמרתם, 4 ימים היו בחופשה. אני לא יודע כמה זמן היה לתרגל, לעבוד. שחקנים חדשים, לא חדשים, לראות מה אפשר לשפר ואיך אפשר להגיב למשחקים האחרונים הפחות טובים. אז כמו שאני אומר, שעה וחצי לפני שנראה את הרכב, נבין אם רובי סוף סוף ירד האסימון, לא ולצוות, נבין אם אנחנו עולים כנפיים מהירים, שלא מתבוססים רק על מילסון, אם האמצע מקבל טיפה רענון, אני חושב שזה בעיקר יישב על זה. אני פחות מסתכל על נתניה, יותר מסתכל על מכבי, אני חושב שאנחנו צריכים אמצע לא רענן בעיקר מבחינת כושר, כי כמו שאמרתם, 9 ימים לנוח זה די ויותר, אלא רענן יותר מבחינה רעיונית, מבחינת רעב, מבחינת סגנון, כנפיים מהירים, לא יודע אם עד הוא יפתח, אבל בהחלט לתת לדוידה או דברים, אתם יודעים, קצת יותר רלוונטיים בצד ימין, שיצאו קצת יותר בלגן ועניין, והצטדיון נתניה מול נתניה, אני מקווה, אתם יודעים, מספרים וסדרות לא טובות נועדו כדי לשבור אותם, אני מקווה שהפעם זה יקרה, נחזור למסלול, נשאר רק לקוות, מה אני אגיד לכם?
טוב, אף אחד פה לא יותר מדי אופטימי, כולם זהירים, בצדק, בואו נשמע גם את יורם, לאחר מכן את מיכאל, ויש לנו גם את ענבל מנור, בתפקיד הכפול שלו היום, על תקן אוהד מכבי נתניה, ובדרך כלל על תקן האובייקטיבי בספייס, יורם.
הלאה, נראה, טוב, טוב, אני אמר, אני חושב שככה, זהבי יפתח, זה בוודאות, לכל מי שחולם על כנפיים מהירות, אז אין ריד, הוא לא יפתח, אני לא רואה אותו פותח, דן ביטון כנראה יפתח, בצד שלו, שזה כבר אולי שיפור, התעלומה הגדולה זה באמצע, האם יוריס ודור פרץ, או אחד מהם לפחות לא יפתח, מה שקרה במשחק האחרון מחייב רענון שמה, או קרצב על יוריס, או שחר על דור פרץ, משהו קצת שונה, אני מאמר ששניהם לא יפתחו, זאת אומרת, לפחות אחד מהם לא יפתח. זה האימור שלי, אני חושב ששם בעצם הוא ינסה לרענן את ההרכב. זה יהיה המקום, כאילו שהוא יכניס שחקן טרי. אני לא יודע, אצל רובי יש בעיה, כי הוא לא מתגמל שחקנים שנכנסים טוב ועולים טוב מהספסל. זה כבר שמנו לב, וזה טעות מאוד קשה. אני כן הייתי שמח לראות את יונס מלאדה עולה, אבל זה לא יקרה, כי זה אבי שם מולחם להרכב באחת מהלחמות החזקות בטבע, אז זה מה שיקרה, זאת אומרת, היכולת של רובי היום לעשות שינוי מהספסל, היא הרבה יותר גדולה מה שהיה לו, אני חושב שגם אדו, גם יונס, כשהם עולים מהספסל, יש להם המון עוצמות וכוח, בטח דוידה שנמצא בכושר טוב, יש לו את הכלים לעשות את זה, שזה לא מעט, השאלה הגדולה, איך הבן אדם השתמש בזה, עד עכשיו הוא לא הוכיח שהוא יודע להשתמש בספסל שלו בצורה מיטבית, הוא גם לא הוכיח שהוא יודע להרחיב את הרוטציה שלו, הוא גם לא חיפש את זה, צריך לומר את האמת, אולי הפעם אנחנו נראה משהו שונה, אני, האימור שלי, שהשינוי יבוא באמצע, ודן בינם כמובן בצד.
או לחילופין יורם, זה לא בהכרח חייב להיות בהרכב, זה יכול להיות גם עם רעיונות חדשים, השאלה, אם
אני לא חושב, גל, אני לא חושב, אתה לא תראה רעיונות חדשים מסיבה פשוטה, היום הם חזרו להתאמן, היום היה אימון ראשון, השבוע, אולי כן, אולי שישי, שבת ראשון, יעבדו על משהו חדש, אני יודע, תראה, בתכלס,
יורם,
בתכלס אני לא בונה על רעיונות חדשים, אתה צריך לשחק עם שחקנים שהם לא שחוקים וגמורים, כמו יוריס ודור פרץ, זה הכל.
יורם, יש תיאוריה למגן ימני?
מה?
יש תיאוריה לרענון בעמדת המגן הימני, אני שואל?
רק בפנטזיה, תחלום בלילה חזק, אולי שמה. במציאות לא.
הבנתי.
אני חושב שהתשעה ימי הפוגה האלה, כן ישפיעו על רובי קין, ואני מהצד שלי כן מתחבר למה שיורם אמר, שבקישור אנחנו נראה אולי את עידו שחר, אני גם מאוד מקווה. לדעתי בכנף ימין אנחנו לא נראה דור תורג'מן שוב פעם, ואם כן אז רובי יכול לקפל את הבאסטר שאומרים, אני לא סגור על זה שירן מולחם להרכב, לתחושתי יקרה שם משהו, אני מאוד מקווה שדור תורג'מן יפתח, אין לי כלום נגד ערן, הוא פשוט בתקופה לא טובה, ואני חושב שהוא יועיל לנו מאוד אם הוא יעלה מהספסל, התקווה שלי שאושר דוד יפתח בכנף ימין, ו למעשה לראות משהו דומה למה שראינו מול הפועל ירושלים, שהוא עבד לא רע, במקום קיקו בסבול כמובן שזה יהיה מילסון, אני לא הייתי סוגר את הגולל על דור תורג'מן, בהגנה אנחנו נראה כנראה את לוקאסן חוזר, נראה את רז שלמה כנראה, לא יהיו הפתעות יותר מדי גדולות, אחרי זה נרכיב את ה...
אני הייתי שמח לראות...
משוער, כן.
אני הייתי שמח לראות את... את צד אחד מילסון, צד שני את אדו, לעבוד כאילו על משהו קצת שונה ומלהיב בשני הצדדים, אני חושב שזה היה עושה הרבה יותר אש למשחק של מכבי.
כן, אבל...
מכבי חייבת אש במשחק שלה. השנטי בנטי הזה שהם פותחים, זה לא סתם. זה בגלל ששחקנים, קשה להם להיכנס כבר לקצב, כי זה אותם שחקנים עם אותה עייפות מנטלית, וברגע שראינו, ברגע שנכנסים שחקנים אחרים, ויש התלהבות, מכבי נראית אחרת. ואם זה יקרה, בפנטזיה, כאילו, אני בטוח שמכבי תראה הרבה יותר טוב מה שנראית עליה.
אדו זה תעלומה, כן, תמיר.
כן, לא, עוד שני דברים קטנים. קודם כל, הגענו למצב שבמקום שהקבוצה היריבה תנסה לעבור את ה-20 דקות הראשונות בשלום, אנחנו מקווים לעבור את 20 הדקות הראשונות בשלום.
נקודה מעולה, באמת, נקודה מעולה.
זה המצב, אנחנו, איך אומרים היום? צריך לומר ביושר, אז צריך לומר ביושר. דבר שני שאני כן מקווה, ועל זה כן אפשר לעבוד, תראו, הסוגיה של ערן זהבי, ערן, עדיין שהוא עולה, אנחנו ראינו את זה לכל אורך המשחקים, בטח ובטח ראינו את זה מול סכנין, הוא מעסיק את ההגנה. בכל התקפה שמים עליו שניים, נדבקים אליו, גם נסים לעצבן אותו. החוכמה היא שאם ערן עולה, עזבו אותו, במקום לחפש אותו בכוח שייתן את הגול, זה שהוא מעסיק את ההגנה, אפשר לקבל רעיונות אחרים, ששחקנים אחרים, חוץ מדור פרץ, יעשו את הכניסות וימצאו את עצמם במצבים לתת גול.
אבל זה,
אם
תמיד,
יעשו
זה
את
נכון.
זה, אם, אני רק אומר שאם יעשו את זה, דיינו.
לא, אבל אני אגיד לכם איפה הבעיה. במצב רגיל, במצב רגיל אתה צודק, הבעיה שערן כל כך לחוץ, וגם הדברים לא נדבקים לו, שזה משפיע על כל משחק ההתקפה, כי כשאתה מחפש אותו, ומחפש אותו בכוח, כי הוא מאוד לחוץ לשים גול, זה מסרס, וראינו את יונס מלדה בשבוע שעבר, אז זה מסרס את משחק ההתקפה. עכשיו,
לא בסיטואציה שבה הוא נמצא...
מה?
אני לא חושב שערן לחוץ. ערן רוצה לשים
אתה
גול.
אתה אולי לא חושב שהוא לחוץ, יכול להיות שהוא לא לחוץ, יכול להיות שהוא בן אדם הכי רגוע בעולם, אבל כשאתה מסתכל על המשחק שלו הוא מאוד לחוץ, וכדורים לא נדבקים לו לרגל, מה לעשות? מתי לא נדבק לך לרגל? שאתה לחוץ.
זהבי, לא, אבל ערן זהבי יכול לשים שלושה, ועדיין יהיה לחוץ לשים את הרביעי, כי זה ערן זהבי.
לא, אבל לא, 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 לא,
לא, אתה מפספס
פה, אתה מפספס. תקשיב, ערן זהבי זה בן אדם, מיכאל, ערן זהבי זה בן אדם שנתן גולים במשחק אחד מתוך נדמה לי 12 משחקים אחרונים. אין דבר כזה שהוא לא לחוץ.
לא, ערן
לא... הבן אדם לא נדבק לו, אין מה לעשות. ערן
לא, ערן... יורם, אנחנו למדים ההתנהלות של ערן, שערן תמיד, תמיד, תמיד מודע לרכשים מסביב, ויש המון המון רכשים, ואי אפשר להתעלם מהם, וכן, ערן זה לא שחקן שהפקיע לפני שבוע שלושה, והוא לא רגוע, וזה משפיע גם על הקבוצה. אנחנו ניגע בערן בהמשך, בואו נשמע גם את פרימו, לאיזה חלון קצר שהתפנה אלינו, פרימו אלן. פרימו איתנו? לא, פרימו לא איתנו, אז בואו נשמע בינתיים את אינבל אינבל, מהצד של מכבי נתניה, בואו נתחיל.
תראה, עכשיו מכבי נתניה ומכבי תל אביב לעשות את להבדיל בהבדלים של הסגל והמטרות, קבוצות עם בעיות די דומות, שוער בינוני, הגנה לא מספיק טובה, בתקופה האחרונה קושי בהבקעת שערים, כנפיים לא מספיק מהירות. גם מכבי נתניה פותחת רע משחקים, את מכבי נתניה זה קבוצה שהיא קבוצה מגובלת, היא לא קבוצה רעה, גם לא שיחקה רע בהפסד לפועל באר שבע, צריך לזכור שמכבי נתניה באה אחרי 4 הפסדים רצופים, אחרי שאיבדה את התפסה עם הריצה של גיא צרפתי, ואז איבדה את המקום בשישייה הראשונה. אתם לא מסתכלים על האזור הזה של הטבלה, אבל יש 2 או 3 נקודות בין מקום שישי למקום ה-11. ואנחנו גם מדברים על עונה שבה אם אתה יורד לפלייאוף תחתון, פחד אלוהים מה שהולך לקרות שם, כי אין יורדת ודאית, גם פועל פתח תקווה עכשיו החליפה מאמן, גם חדרה הביאה שחקנים והשתפרה וניצחה משחק, אשדוד היא לא קבוצה מאוד רעה, יש שם מאבק עזוי בפלייאוף התחתון, וכשאתה בא לפלייאוף תחתון ואתה לא מוכן למאבקי ירידה, זה בעיה, וראינו קבוצות יורדות על דברים כאלה בשנים האחרונות. כך שגם נתניה באה מאוד מאוד לחוצה, והמשחק הזה מאוד 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 חשוב לה. נתן את הקבוצה צריך ללחוץ באמצע, המפתח שלה זה למנוע מנה להחזיק כדור יותר מדי, להניע, להשתלט על המשחק או על קצב המשחק, או להחזיק כדור במרכז המגרש, צריך להגביל את בורי סינו שחוזר אחרי צהובים, הוא עוסק בבאר שבע, ולהידבק אליו ולא לתת לו לנהל את המשחק, אבל זו קבוצה שיכולה לחטוף גול מכל דבר, בשבועות האחרונים, נתניה עובדת קשה, יוצרת חצאי מצבים, לא נותנת גולים ומקבלת שערים קלים, הפסד לסכנין, באמת ממצב החצי כל המשחק, החמצות מזעזעות מצד אחד, ואז איזה הגבל הרחבה וחוגי נשאר לבד, הפסד למכבי פתח תקווה בגשם בכלל איזה שער מקרי, גם מול באר שבע, ובכל פעם שנתניה קצת הציגה כמה דקות של כדורגל טוב, והרגשת שהיא כאילו חוזרת למשחק, אז בא איזה גול משום מקום. המשחק הזה תלוי מכבי תל אביב, הוא בעיקר פחות בעיניי מעניין של מי יעלה ואיזה מערך ואיזה שחקנים, זה יותר תלוי בעניין של גישה. אם מכבי תל אביב תבוא כמו מכבי תל אביב ותלחץ את נתניה ותסתער עליה ותפתח עליה בבליץ של רבע שעה של לחץ, וגם אולי תצטרך להבקיע גול מוקדם יחסית או מחצית הראשונה, זה ילך הרבה הרבה יותר קל. אבל אני חושב שגם נתניה יכולה לתבוא באותה גישה, אני מאמין, בלי לדעת ולהיות באימונים או לדבר עם אנשים שם, שגיא צרפת יחזור לרביעה, מה שהוא עושה, הוא שחק עם שלושה בלמים במשחק נגד באר שבע, הוא יחזיר את רוטמן, ורוטמן זה בערך 70-80% התקפה במכבי נתניה, הוא יחזיר את אינו, שכאמור חוזר מצהובים, הוא הלך עם חלוץ אחד מהשלושה שיש לו, שאף אחד לא פוגע, אגב, שבירו, זאטנוביץ' בילנקי, ארבעה גולים ביחד, העונה. אני מעריך מאיך שאני מכיר את התפיסה של גיא צרפתי, שהוא ילך עם עוד, עם מגן ימני הגנתי, עם ג'אבר ועם בילו, כדי לעזור לו לסגור את מילסון. נגד נתניה אתה שחק חזק ואתה שחק מאגפים. אם אנחנו כן הולכים, אם אנחנו כן הולכים על מערך, אני במקום רובי קין הייתי משחק עם, אני כן הייתי פותח עם זהבי והייתי משחק עם מלדה או דוידה בצד ימין.
מלדה יכול לשחק בצד ימין בהצלחה.
זה קרה בקריירה שלו, זה קרה בנתניה, הוא לא איזה ווינגר קלאסי כמו מילסון, אבל יש לו את העוצמות, את הפיזיות, להתמודד עם מי שיבוא מולו שם, להיכנס לאמצע, לעשות את הבלגן שלו, נתן תתקשה מול זה, מול שחקן כזה, אלא יותר קל אם יש שם איזה כנף ענה מישהו חצי כנף. אבל כן, אגפים ואמצע חזק, בגדול, אני חושב שהמשחק הזה תלוי יותר מכבי תל אביב, אבל זה לפגוש קבוצה שגם מבחינתה זה משחק שאין מנו דרך חזרה. ומבחינתי גם מכבי תל אביב הגיע לנקודת על חזור, אל תשכחו, אנחנו נכנסים למחזורים האחרונים של לפני הפלייאוף, זה מאוד מאוד משמעותי, וראינו את זה בשנים האחרונות במאבקי אליפות צמודים, איך אתה מגיע לפלייאוף באיזה מומנטום, וזה יהיה משמעותי גם כשנדבר על מכבי חיפה, ומבחינת מכבי נתניה זה כמובן להיכנס לפלייאוף העליון, כי לנתניה יש עוד לשחק בטדי, ולשחק מול הפועל חיפה, ולשחק באשדוד, יש על דעתי את המשחקים הכי קשים מבין כל ה5-6 יריבות שלה למקום החמישי-שישי, ולכן היא צריכה לייצר איזשהו ניצחון מפתיע, והיא בוודאי תחפש אותו במשחק הזה.
אחלה, אינבל, בוא נשמע את פרימו. פרימו איתנו, משה?
כן.
אהלן.
שומעים?
שומעים, שומעים.
קודם הייתה לי תקלה, לא התחבר לי הבלוטוס, אז הייתי צריך להתחיל הכל מחדש. כן, שמעתי את הסוף של ענבר. קודם כל, כל משחק קשה. היו משחקים לנתניה השנה שהייתי בטוח באים, עושים 3 נקודות, עשו 0, והיו משחקים שאמרתי, תן לי טקו וניצחו. זאת אומרת, כל משחק, יש לנו עד הסוף 35 משחקים עד סוף הליגה הרגילה, אני אומר לך, אין לנו לא אלופה, לא יורדות, לא פלייאוף עליון, כל אחד מה35 משחקים שנותרו לנו, הכל קובע, כל משחק הוא קשה ביותר, גם למכבי תל אביב, גם לנתניה, גם לחיפה, לכולם. אם אתם רוצים לשמוע מני על נתניה, מה מתוכנן לנתניה למשחק, אז סוף סוף המאמן גיא צרפתי הגיע למסקנה ש בסגל שחקנים הקיים, נתניה לא יכולה לשחק יותר 4-3-3, תם עידן השני קיצונים, אין לנתניה קיצונים שמביאים מספרים, אף אחד מהם, יש לו 3 חלוצים טובים, בבאר שבע שיחקו שלושתם, אולי נגד מכבי תל אביב שניים, כי בוריס אינו חוזר להרכב אחרי צהובים, שחקו עם שלושה שחקני הגנה, שני שחקני כנף טובים לדעתי, גם אוהמו וגם גיא מזרחי, קישור טוב, והגיע הזמן שהחלוצים ייתנו גולים. להגיד שהמשחק תלוי במכבי תל אביב, לא יודע, וואלה, עד היום בשנים האחרונות, אני חושב שבנתניה, בבלומפילד מכבי תל אביב ניצחו, בנתניה נתניה לא הפסידה, אני לא יודע מה יהיה ביום שני זה. קודם כל אני מתפלא למה שיבלו אמר לי, שיש לו שבוע שלם בלי משחקים, אז הוא ישפר מאוד מאוד את הדשא, היה משחק אחרון ביום שני, ומשחק אחריו ביום שני, וטוב מאוד מאוד לשתי הקבוצות שהדשא יהיה כמה שיותר ישר, כי פשוט קראו את הדשא בנתניה, משחק לחוץ מאוד, מכבי נתניה כל מה שהיא רוצה זה להתקדם בגביע ולהיכנס לפלייאוף העליון, מכבי תל אביב בטח לא ויתרה על האליפות, משחק קשה מאוד לשתי הקבוצות, לא יודע איך רובי קין ישחק, אבל גיא צרפתי ישחק 5-3-2.
וואה, 5-3-2 זו בשורה, זו אומר ש... אני לא רוצה להגיד שתפיסת העולם של גיא צרפתי הייתה 4-3-3, כי ראינו גם את ברק בחר, כאשר גיא צרפתי היה עוזר שלו, שיחק עם שלושה בלמים, אבל גיא צרפתי עשה סוג של מהפך במכבי נתניה, זה התחיל טוב, ובסופו של דבר, אני לא רוצה להגיד נתניה חזרה לסורה, כי עדיין נתניה משחקת בצורה שונה, אבל אני אשמח אם תגידו לי מה השתנה מקצה לקצה, או שבסופו של דבר זה אותה נתניה של קוז'ו.
לא, לא, אמרתי לך, מה שהשתנה זה שהקיצונים לא מייצרים גולים ובישולים, אז ויתרו עליהם ונתנו לשני שחקני כנף לעשות את זה, ולשחק עם שני חלוצים. כשיש לך בסגל שלושה חלוצים טובים, שחק עם שניים מהם, אתה לא... מה אתה נותן לזה? הוא התעקש עם אלמוג כהן על 4-3-3, נתן לזלטן ושחק בצד. אמרתי לכם בספייס הקודם, שחקן שהוא 9 הוא 9. לא דור תורג'מן ולא זלטנוביץ' לא יכולים לשחק בכנף. אתה כל כך רוצה לתת להם לשחק, שחק עם שני חלוצים, אין מה לעשות, זה המצב. זה הכדורגל, אל תמציאו תפקידים. כמו שערן זהבי לא יהיה בלם, ככה זלטנוביץ' לא יהיה קיצוני. אחד לאחד אני אומר לכם את זה.
כן, אינבל, השינוי שהביא גיא צרפתי.
תראה, נתניה הייתה נעולה ל-4-3 עוד בימי אטפלד, זה משהו שאטפלד התחיל איתו ואלמוג כהן המשיך, ולא אגיד כפה, אבל החליטו שמשחקים ככה ולא זזים מהשיטה, גם שהיה בן אילם, גם שהיה קוז'וך. צרפתי הביא קצת יותר גיוון בשיטת משחק, זה הפך להיות טיפה פחות מקובל. נתניה עושה, נתניה כבר לא לוחצת בצורה אבסולוטית והיסטרית, כמו שהיא שיחקה תחת המאמנים הקודמים. צרפתי כן מביא רעיונות של מה הוא מנסה להביא, רעיונות שהוא למד מברק בחר, מערכים משתנים תוך כדי משחק, שחקנים שיכולים למשחק בכמה עמדות, שזזים תוך כדי המשחק, הסגל מוגבל, פרימו צודק, המלך השערים של מכבי נתניה זה מקסים פלקושצ'נקו עם 4 גולים, ורוטמן עם 4 גולים, שחקני, גם רוטמן שמשחק בכנף וגם בילוד, לא שחקנים של מספרים, סלמן, שבירו, זלטנוביץ', בילנקי, אף אחד לא מספק את הסחורה. העונה של מכבי נתניה כישלון חרוץ, גם אם היא תהיה הפלייאוף העליון. ואני אמרתי את זה בפלטפורמות שונות, ואני לא מתבייש את זה, לא מתבייש להגיד את זה גם פה. צרפתי הביא קצת שינוי מחשבתי, קצת אולי את אלמנט ההפתעה מצורת המשחק. זה עבד בהתחלה, אבל בסופו של דבר יש גבול למה אתה יכול לעשות כשהסגל שלך מוגבל. אני לא חושב שנתניה עשתה חלון טוב, החליף הבלם בבלם, הבלם שהביאה נחשב לכישרון גדול, בעיניי נראה טוב במשחק בבאר שבע, אבל גם חטפו גול באשמתו הישירה. השחקן כנף שהגיע, שמעתי עליו, בוא נגיד, ביקורות לא מהללות מהליגה הסרבית, לא יודע באיזה כושר הוא נמצא, בסרביה לא שיחקו מאז דצמבר, הבן אדם חודשיים בלי משחק, זה בטח לא אחד שיבוא ואני לא מאמין שיעשה שינוי מיידי, אז צריך לראות איך מוצאים יותר ממה שיש. מה שכן ראיתי אצל צרפתי שלא ראיתי אצל, שאי אפשר להגיד על בחר, אין לו את האומץ, אז הוא עדיין מחפש את עצמו בתוך הדבר הזה שנקרא מאמן ראשי, אז יש לו כמה רעיונות כדורגל שמאוד מאוד מזוהים עם בחר, והוא מתנהג בצורה קצת שונה על הקווים ממה שהוא התנהג כשהוא היה עוזר מאמן, אבל עדיין להגיד שמכבי נתניה יש איזושהי תביעת יד של מאמן, גם אחרי, אני יודע מה, משהו כמו חודשיים בתפקיד, זה עוד מוקדם, אבל בסופו של דבר נתניה נמצאת בדיוק באותו מצב של מכבי תל אביב, היא צריכה תוצאה ולא משנה מה. היא צריכה לנצח את המשחק כדי לשמור על עצמה את הסיכוי להיות בפלייאוף העליון, כי כל משחק הזה הוא משמעותי. נתניה הייתה לפני ארבעה משחקים, מקום שישי, מיתרון של 4-5 נקודות מהפלייאוף העליון, והיא זרקה משחקים מטופשים שאסור עליה להפסיד, הפסידה בבית לסכנין, הפסידה בבית למכבי פתח תקווה, אין לה את הנקודות בזבז. פחות מ-10, מ-15, אני לא רואה את נתניה נכנסת לפלייאוף העליון במחזורים האחרונים. אז לכן אני חושב שמעבר לטקטיקה ועניינים ומערכים, זה יהיה פייט של שיוכל גישה, ומי תרצה יותר, ומי תפתח יותר טוב, ומי תלחץ יותר, ומי תראה שהיא רוצה את הניצחון הזה יותר.
אגב, לגבי טביעת אצבע של מאמן, אני לא אוהב להגיד את זה על מאמן שמגיע לסגל קיים. אני אוהב, אתה יודע, תגיד לי על רובי קין ומסי דגו ורוני לוי, אני אגיד לך טביעת אצבע, כן או לא, אבל...
מה אתה מתחיל איתה? זה בדיוק, כשאתה מחליף אמן באמצע העונה, אתה בדיוק רוצה לראות איזשהו שינוי, איזשהו רוח חדשה, איזשהו משהו אחר. ומצד אחד אתה רואה את זה בנתניה, כי כן יש דברים שונים שלא היו בתחילת העונה, לעומת הקיבעון של קוז'וכו ושל בן אילם, ושלא נדבר על האטפלד בכלל, אל תחזיר אותי לתקופה הזאת. אבל זה לא ייצר המשכיות מעבר למשחקים הראשונים. בטח לא ביכולת.
כן, מי שעכשיו צריך לייצר את השינויים, זה רק השחקנים. המזל שלהם, שאלה שחקנים, שנכון שהם גם יצאו למשחקי חוץ קשים והפסידו, אבל השחקנים האלה של נתניה באים ולא מפחדים, משחקים. סמי אופר, בלומפילד, באים, משחקים. ננצח, ננצח, נפסיד, נפסיד. זה לא קורצקי וזה לא סילבס, הם לא יבואו ויפחדו לעבור את החצי. הם יעברו והם יתקפו ויתנו שטחים לנתניה, רועי גורדן, שעה אחרי המשחק שבאר שבע ניצחה את נתניה, אמר לי ככה, אמר לי שני דברים שאומנם הם הפוכים, אבל שתבין מי זו נתניה. הוא אומר, זה המשחק הכי קשה שהיה לנו בשבועות האחרונים, מצד שני, שחוטפים להם כדור, אפשר להגיע בקלות לשער שלהם. אתה מבין, אינבל, איפה אנחנו עומדים? אז יופי שאנחנו מאוד מקשה על היריבה, אבל מה, נאבד כדור, שבעה יהיו למעלה ושלושה יצטרכו להתמודד עם...
לא, אמרתי את זה קודם, נתניה קבוצה מאוד מאוד פגיעה, עם שוער לא מספיק טוב, עם הגנה שעושה טעות של גול למשחק. אין ספק, אתה צודק 100%.
פרגן לשניכם על נתניה, בסוף זה תלוי בנו.
לא, אבל רגע, שנייה, אני רק רוצה לשאול אם דיברתם על מכבי תל אביב או על מכבי נתניה עכשיו.
לא, זה אותו דבר, זה מה שאינבל אמר קודם.
זה כמו שאמרתי במשפט הראשון של דברים שלי. קבוצות, אתה יודע, עוד פעם, תעשה את ההבדל בין המטרות והסגל והכסף והכל, זה קבוצות בערך עם אותן בעיות מקצועיות.
אני חושב שבריאה, שוב, אני לא ראיתי את נתניה משחקת יותר מדי השנה, אבל בריאה למכבי תל אביב, אני חושב שהרבה יהיה תלוי באיזה אמצע רובי קין יעלה. אני חושב שדי ברור שהוא ימשיך לשחק 4-3-3, כי בקו של 3 בלמים הוא לא מצליח לבוא לידי ביטוי, גם אין באמת סיבה לעשות את זה כרגע. ובסיטואציה הנוכחית שיש לו אמצע של פרץ, גבי ו... פרץ, גבי ויורי, סליחה, כשזה לא מתפקד, אז השינוי הוא מתבקש. והשאלה שנשאלת,
מיכאל, תרשה לי רק, מיכאל, משפט להגיד, בגלל שדיברת על מכבי תל אביב, אני רק רוצה להגיד משפט אחד, אחרי 4 ימי חופש, ואחרי כל מה שעברה הקבוצה בשבועות האחרונים, אני חושב שמשהו יראה לי מאוד מאוד מוזר, אם רובי קין לא יעשה 4-5 שינויים. מאוד מאוד מוזר.
בדיוק, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שהשינוי העיקרי שמתבקש, הוא לא בעמדת החלוץ ולא בעמדת ההגנה, אלא בעיקר בעמדת האמצע. כי אם האמצע יראה טוב, אז זה ישפיע על הכל. ההגנה תהיה יותר טובה וההתקפה תהיה יותר טובה. אבל בשלישייה הנוכחית, כמה שהיא הייתה אדירה בתחילת העונה, היא בכמה שבועות האחרונים, בכמה משחקים האחרונים, היא בנסיגה טוטלית, וזה פשוט לא נראה טוב. אז... אין בעיה שהוא ישחק עם יוריס בשש, אבל גבי ודור, אחד מהם חייב לרדת לספסל. אני קודם כל חושב שדור פרץ לא יכול...
למה אחד, שניהם?
יפה, אז אני אומר לפחות אחד מהם. הלוואי כמובן שניהם, כי אתה גם רוצה לחדש, אתה גם רוצה לראות משהו אחר. נגיע לעידו שחר, שחק יותר. אתה יכול לשחק עם קיקו באמצע, אתה יכול לשחק עם דן ביטון באמצע.
וואו, שכחתי שיש לנו קיקו, אני אומר לך את האמת.
זה מה שאני אומר, אז יש למכבי את האפשרויות, גם באגפים יש למכבי את האפשרויות. אבל מה שמתבקש בעיקר זה השינוי. תן לשחקנים את המנוחה, תן לשחקנים גם את המנוחה המנטלית, מעבר לזה שהם לא התאמנו ארבע, שהם היו 9 ימים בפגרה עכשיו ולא שיחקו כדורגל, לא שיחקו משחק רשמי והיו גם בפגרה ביניהם לבין עצמם, תן להם גם את המנוחה הזאת מה-90 דקות, זה לא יהיה, אף אחד לא יכעס, אם ערן זהבי יהיה על הספסל, אם דור פרץ יעלה דקה 70, עוד דקה 80, תן לשחקנים האחרים לשחק, זה גם מייצר מלחמה להרכב, ומעבר לזה, כמה ימים אחרי מכבי נתניה, יש למכבי תל אביב ופועל באר שבע. עכשיו, שני המשחקים האלה, זה משחקים שיכולים לקבוע את הגורל של העונה, גם של מכבי תל אביב וגם של רובי קין. אם רובי קין עושה 0-6 בשני המשחקים האלה, אני חושב שאחרי הפועל באר שבע הוא לא יישאר פה. אם הוא יעשה 4-6 או 6-6, המצב יהיה שונה לגמרי. כמובן זה גם תלוי מה מכבי חיפה תעשה.
יש לנו, מיכאל, בוא נגיד, יש לנו 3 משחקים בשמונה ימים, בגלל המשחק גביע, באר שבע ביום שבת והמשחק גביע ביום שלישי. עכשיו, אני אלך איתך מעבר לכל מה שהתחלת להגיד פה מבחינת רוטציות והכל. אני אתן לך עכשיו מי השלישייה באמצע וקדימה, ותגיד לי אם אתה מסכים איתי או לא. אני הייתי עולה עם יוריס, הייתי עולה עם עדן קרצב, והייתי עולה עם דן ביטון באמצע, אם הוא קשיר, שאת עידו שחר אני נותן לו ואני לוקח את הסיכון, אני נותן לו לפתוח בצד ימין בהגנה. ובלמעלה הייתי פותח עם צד שמאל עם מילסון, צד ימין עם... נו... צד ימין עם...
דור תורג'מן?
עם דוידה?
לא, עם דוידה, עם דוידה. ברוך השב, גל. עם דוידה, ובאמצע הייתי פותח עם יונס מלדה.
נהדר, טל. ככה אני הייתי עולה. טל, נהדר, נתת את ההרכב של המשחק נגד מכבי יפו.
שלא יקרה, בדיוק. נתתי את כל השיטה שלא תפתח.
טל, אני אגיד לך מה הבעיה עם ההרכב שלך, שלדעתי עדן קרצב צריך לשחק במקום יוריס ולא לפני יוריס.
הוא מתן לו להצטרף, אם אתה, כן, אבל אז אין לך מצטרף מספיק טוב.
אבל לא צריך,
קודם כל עדן גולים.
מה כל כך טוב בהצטרפות של דור פרס?
מי תן גולים, כן, בדיוק.
לא, אני לא מדבר על המצטרף מבחוץ, אני, כמה פעמים באת מחוץ לרחבה השנה?
אבל עדן קרצב,
קרצב זה אחד
הסדר. עזוב, תקשיב, מה זה מחוץ לרחבה?
בדיוק, בגלל זה אני מדבר.
הוא, לא תשחק 8.
ברגע שדור פרץ לא מספק גולים, והוא לא מספק גולים לא יודע, בחודש, חודשיים האחרונים, כמו שצריך, אז כל ההטבה שלו כחלוץ שני, וזה שהוא ממוקם למעלה ולא משחק יותר למטה, מגמה אחת למטה, אז זה רק פוגע במכבי, כי אתה חשוף יותר, זה הכל, זה כל הסיפור כאן. ויוריס, לא בכושר שהוא פתח את אותו עונה, אז מאמן ששם לב אחד לעניינים האלה, עושה מזמן רוטציות ונותן שחקנים אחרים להיכנס תחתם. השאלה אם הוא יעשה את זה עכשיו, פחות לגבי אחד מהם, זו תחושתי שכן.
טוב, בסדר, אנחנו כבר נדבר גם, ננסה לבנות לרובי את ההרכב, אבל לפני זה, בואו נשיק פינת הימורים חדשה, נאמר על 3 ממשחקי המחזור, כמובן, מכבי תל אביב, ואני מתרגש להציג לכם שיתוף פעולה חדש, יש לנו נותן חסות חדש, אנחנו, כפי שאתם יודעים, חיפשנו משתפי פעולה שיעזרו לנו להרים את הספייס ועוד תוכן ופעילויות אחרות בעתיד, אז נותן החסות שלנו הוא קרייזר ג'ינס, הכבוד הוא לנו, קרייזר ג'ינס זה גם נותן חסות לליגת העל, אם עדיין לא שמתם לב, וקרייזר ג'ינס זה חנות שנמצאת בדרך בן צבי בתל אביב, בעוד בקומות ברחבי הארץ, בקניון הזהב, וחנות אונליין, המביאה לכם את מיטב האופנה ודגמי הג'ינס הכי מיוחדים שתמצאו. יש לנו עוד איזה שעשועון קטן מחר שאנחנו נעשה בקהילת הטוויטר שלנו, אנחנו נחלק 200 שקלים מתנת קרייזר ג'ינס, השעשועון עדיין בבנייה ואנחנו נשיק אותו מחר. בואו נאמר על המשחקים, טל, קדימה, מכבי תל אביב, מכבי נתניה.
אם אנחנו לא מנצחים פה אפשר ללכת לים.
הימור.
2-1 למכבי.
מיכאל.
אני רוצה 2-0 מכבי, אבל אני חושב שזה ייגמר בתיקו 1 או תיקו 2 לדעתי.
וואה, יורם.
3-0 מכבי.
וואו, תמיר.
2-1 מכבי, בוא, איזה 0, לא נשמור על רשת נקייה, אל תגזימו.
פרימו.
מה אתה עושה לי? למה אתה מפתיע אותי? למה אתה מכניס אותי לצרה הזאת? אחרי זה כולם זוכרים מה אני אמרתי. 2-2.
נעשה לך טיק טוק? עם מה שאתה אמרת, פרימו. 2-2, מעניין, ענבל.
אני לא מסוגל.
זה בסדר.
רציתי להגיד 2-2, אבל פרימו לקח לי, אני אלך על 1-1.
אוקיי, אני הולך על 3-1 למכבי תל אביב. בוא נאמר גם על הדרבי החיפאי, מכבי חיפה מארחת את הפועל חיפה, מכבי חיפה משחקת היום בגנט, אני לא רוצה להגיד עייפות, עומס, אבל כן, לטוס לחול ולחזור, ולשחק ביום ראשון זה לא דבר פשוט, ועדיין הפועל חיפה זה סוג של שטיח של מכבי חיפה, מכבי חיפה מארחת, סמי עופר, 8.5 יום ראשון, פרימו.
3-1 מכבי.
טל.
4-1 מכבי חיפה לרוס יום סינגל.
יורב אברהבי.
2-2.
מיכאל?
אני הולך עם יורם, טקו. או 1-1 או 2-2.
תמיר?
2-0 למכבי הונדה.
ענבל מנור.
3-0.
וואה, כולכם הולכים עם מכבי חיפה? אני הולך על 2-2. אחלה, טוב, בואו.
לפי זה גל, רק תשים לב מה זה אומר. זה אומר שכנראה גם מכבי וגם חיפה יעשו טקו בשני המשחקים.
זה פרט חשוב, שבסופו של דבר, משהו שאנחנו אולי לא התייחסנו אליו, אבל מכבי עולה לשחק אחרי מכבי חיפה. זה אומר שיש אפשרות סבירה בהחלט, על פי ההימורים שלכם ועל פי יחסי הכוחות, שאנחנו נגיע למשחק בנתניה.
איך יכול להיות,
גל? במינוס 5.
לא, אבל... אנחנו ביום שני משחקים, נכון, נכון.
אנחנו בשני, זה היה בריתון.
מתי ביום ראשון? הבנתי,
אוקיי. יש מצב שאנחנו נגיע במינוס 5 נקודות ממכבי חיפה, שזה עוד פקטור שיכול להשפיע רק לרעה על מכבי תל אביב. מאידך, יש אפשרות שמכבי חיפה, טוב, תעשה טקו, אבל זה עדיין לא יגרום לנו לעלות לחזור למקום הראשון, אבל בהחלט לשחק אחרי מכבי חיפה, סוג של לחץ מסוים. בואו נדבר על ההרכב, כולנו מסכימים, ראינו, אגב, ראינו אתמול את ה...
רגע, לא אמרת 3 משחקים, יש עוד משחק?
כן, אתם יודעים מה, 3 משחקים, בסדר. בואו נאמר גם על משחק מעניין, ביתר ירושלים סכנין, ביתר ירושלים עם גל כהן מאמן, עם אלמוג כהן, שאם היה לנו קצת זמן היינו מדברים גם על זה, אני מאמר על 1-1, המשחק בסכנין.
2-0.
1-0 סכנין. 1-0 סכנין.
יורם.
2-0 ביתר ירושלים.
ענבל.
2-1 סכנין.
תמיר.
1-0 סכנין.
ופרימו.
1-1.
טוב, בואו נדבר על ההרכב של מכבי. אתמול ראינו איזה פוסט מוזר של מוסקרה, שחלק חשבו שהוא נפרד ממכבי, אבל זה באמת היה... סוג של פורקן של מוסקרה, לי קשה להאמין שבאמצע עונה מכבי תשחרר את מוסקרה, למרות שהוא אפילו לא בסגל, כן, טננבאום זה שוער שני כרגע של מכבי תל אביב, לטענת רוביקין, מי שמתאמץ באימונים מגיע לו להיות על הספסל, אז יכול להיות שגם מוסקרה הוא גם פחות טוב אולי באימונים, אז כולנו מסכימים שמשפטי זה בנקר כרגע בהרכב של מכבי, ובצדק, כולנו מסכימים שאבי שי כהן, הולך לפתוח בתור מגן ימין, בטח ובטח לאחר שהונח 9 ימים, כן? בלמים, יש מישהו שחושב שלוקסן ורז שלמה לא יפתחו?
אני דווקא דגל, אני חוזר למגן הימני, אני נוטה להאמין שיש מצב שאנחנו נראה הפתעה שם. אם אנחנו נראה הפתעות, אנחנו נראה אחת הפתעות שם דווקא.
אוקיי. לוקסן ו...
אתה חושב שזה משנה מי יפתח בצוות בלמים? זה כזה קריטי?
זהו, אני מסכים עם מיכאל, זה לא כזה משנה מי יפתח.
אין שום משמעות לשום צימוד שהוא יעשה. או שהם לא שיחקו בעבר אף פעם ואז זה לא יגיד לנו כלום, או שהם שיחקו וחטפו גולים מפגרים.
יכול להיות, טוב, מגן שמאלי, אני חושב שכולכם רוצים את דוד זאדה, ובפועל רוי רביבו יפתח, תקנו אותי אם אני טועה.
נכון.
מדויק.
אגב, ספציפית במשחק הזה, אני לא חושב שזה יהיה כזה נורא אם רביבו יפתח.
למה? מה מיוחד במשחק הזה? מה מיוחד?
אני אסביר, כי אני חושב שדוד זאדה, היתרונות שלו דווקא במשחקים שבהם יש חשיבות לשחקן קו שמשחק מולו. שם הוא בא הרבה יותר לידי ביטוי, הוא יודע לסגור את השחקן שבא מולו הרבה יותר טוב, ועשה את זה מעולה מול אצילי לצורך העניין בעונה שעברה, וגם בעונות שמקודם. מול מכבי נתניה, אני לא חושב שזאת תהיה הבעיה שלנו. זאת אומרת, הצד ימין של נתניה לא אמור להיות כזה בעייתי למכבי תל אביב להתמודד איתו באחד על אחד עם רוי רביבו. אני חושב שמול הפועל באר שבע הסיפור יהיה מעט שונה. אז אני לא חושב שזה כזה קריטי, אני מסכים שביכולת הנוכחית דוד זאדה עדיף על רוי רביבו.
טוב, בוא נאמר על... בוא נאמר איזה שלישייה רוביקין יעלה ואיזה שלישייה אנחנו חושבים שהוא צריך לעלות. לדעתי הוא צריך לעלות עם עדן קרצב במקום יוריס, הוא צריך לעלות עם עידו שחר במקום דור פרץ, והוא צריך לעלות עם קיקו באמצע או דן ביטון, כמובן שזה לא יקרה, אני בספק אם אחד בדור פרץ או יוריס יהיה על הספסל, אני מאוד מאוד הופתע, דן ביטון היה פצוע, היום דווח שהוא חזר להתאמן, יש לו מספיק ימים כדי להשלים את האימונים ולשכוח.
אם דן ביטון קשיר, הוא יעלה עם דן ביטון.
דן ביטון בכנף ימין או דן ביטון בתור עשר?
לא, לא, בתור עשר.
ורגע, שכחנו את גבי קניקובסקי. טוב, גבי כנראה יפתח, אני לא...
גל, אני יורד, אני נותן לכם את ההרכב של מכבי תל אביב לדעתי ביום ראשון, ואני ירד. משפטי, אבישי, רז שלמה, סבורי, דוד זאדה, קרצב, שחר, קניקובסקי, מלדה, זהבי, מילסון.
וואה, הרכב מעניין, אני חותם, פרימו. תודה.
אני לא יכול להיכנס לראש של רובי קין, אבל זרקתי לכם את ההרכב הכי טוב היום שיכול לנצח את נתניה.
אחלה, תודה פריבו, סוף שבוע רגוע ונעים.
יאללה, ביי חברים, ביי, נתראה ביום שני. ביי.
אינבל, מה אתה חושב שרובי קין יעשה עם ההרכב?
אני לא מאמין שנראה מהפכה של חמישה שינויים, אני כן חושב ש... אני אתפותח עם קרצב. כי נתניה צריך לפרוץ באמצע, וקרצב מכיר את נתניה מצוין, ולא רואה... שוב, מה שחסר מכבי תל אביב, אתם מדברים כל ספייס על האדישות והפרטיות, והקבוצה קבועה, וזה קרצב. זה משהו פותר. הוא בא, מכניס אנרגיות, מכניס ארסיות, כמו שאני אוהב לקרוא לזה, מכניס זזיתיות, יודע ללחוץ, יודע לשחרר כדור, יודע לפעות מרחוק צריך. קרצב תפור למשחק הזה, כנף ימין, אם זה מלא, או דוד, או דודה, תפורים למשחק הזה, ומעבר לזה, בעיניי זה סמנטי, זהות הבלם או המגן השמאלי. צריך שינוי באמצע, וצריך כנף אמיתי ליד מילסון, ובצד השני של מילסון, וזהבי יפתח, כי רובי קין לא מסוגל ללכת בזהבי, זה לא, אני לא חושב שזה בכלל בקלפים שלו, במחשבות שלו, להחליט את זהבי.
יהיה מעניין, אבל זה בעיקר...
אבל נגד הפועל ירושלים הוא לא שיחק עם זהבי, וזה גם לא.
היינו בתקופה אחרת של משחקים באמצע השבוע, אני מאמין בסופו של דבר, יש לי איזה תיאוריה כזאת עם עצמי, אני לא יודע אם זה נכון, אני אזרוק אותה ככה ואידע לי מה אתם חושבים. אני חושב שרובי קין רואה בזווי את עצמו קצת. שחקן שיודע לתת גול מכל, יודע לתת גול מכל מצב וצריך להשאיר אותו במגרש, כי בסופו של דבר אם יקרה משהו הוא יעשה את זה. הוא גם מבין לליבו של שחקן שלא רוצה ולא אוהב ולא מסוגל ואוכל או שורף אותה שמה כשהוא מתחלף, אני לא אומר את זה בקטע רע, בקטע של איזה מצ'ואיזם.
לא, לא, אינבל, זה תיאוריה נכונה ואני לא העליתי אותה, אבל אני איפשהו חשבתי עליה גם, פשוט לא יצא לי להזכיר את זה, אבל אני די מסכים איתך.
לכן אני חושב שכשהמדדים הגופניים נכונים, ואנחנו לא מדברים פה על משחק עכשיו שצריך לחלק עומסים, אולי לפני המשחקים בשמינית מהקונפרנס, לגבי אחרת, אבל ספציפית לגבי המשחק הזה אני לא רואה, אם ערן יהיה בריא ב-100%, אני לא רואה שום סיבה שהוא יפתח.
אני חושב שבמקרה של ערן, אתה 100% צודק בתפיסה של רובי קין. אני גם חושב שאתה יכול לראות מהמאמנים שהיו במכבי תל אביב לאורך השנים שהתחלפו, כולם מאוד אהבו את ערן פרסונלית, וכולם תמיד נתנו לו את הבמה. כי בסוף ערן זה שחקן שבדקה ה-90 אתה רוצה שהכדור יהיה אצלו. לטוב ולרע אגב, כן? אבל אתה רוצה שהכדור יהיה אצלו. זאת אומרת, אם הוא על המגרש או כל חלוץ אחר על המגרש, עם ערן אתה הרבה יותר רגוע. גם בתקופה הזאת שהוא פחות טוב. אז אין ספק שערן זהבי זה השחקן צריך לפתוח. השאלה שנשאלת היא באיזה כושר נמצא דור תורג'מן, והאם לא נכון במשחק הזה לפתוח עם דור תורג'מן ולהכניס את זהבי דקה 60.
מה זאת אומרת איזה כושר נמצא דור תורג'מן? אתה יודע איזה כושר נמצא דור תורג'מן?
לא, אני מדבר מבחינת האימונים. אני לא יודע מה קורה באימונים, אני יודע מה קורה ב-90 דקות על המגרש. אין ספק
דור תורג'מן, דור תורג'מן נתן הופעה טובה נגד הפועל ירושלים, כשהוא שיחק חלוץ 9 לבד. אנחנו יודעים מה אנחנו נקבל מדור תורג'מן, אנחנו נקבל עוצמה, אנחנו נקבל משחק טוב עם הגב לשער, הוא יודע גם לשבור על הכדור, אנחנו נקבל מהירות. ברור שמבחינת סיומת ומבחינת תנועה לעומק רן עדיין עולה עליו, אבל אני לא רואה משהו נורא בדור תורג'מן משחק לבד חלוץ 9, ורן אולי מחליף אותו בדקה 90, זה יכול להיות אפילו, דקה 60, סליחה, זה יכול להיות אפילו מצוין, זה סיכויים.
מתי קיבלת גל? מתי קיבלת פעם אחרונה תפוקה מהרן? שוב, זה קרה רק כשהוא חזר בתחילת עונה שעברה, במשחקים באירופה, ואז הוא היה פצוע. מתי קיבלנו תפוקה מהרן שעולה מהספסל? נכון, הוא לא עולה הרבה נכון. מהספסל, אבל מתי זה קרה?
כן, אבל מצד שני, טל, אנחנו, עוד פעם, אנחנו חוזרים לרוביקין, כי בסוף הכל סובב סביב רוביקין. אם לרוביקין יש אומץ, בכוונה אני אומר אומץ, להחליף את הרן בדקה 60, סבבה, אין בעיה. אם הרן לא טוב 60 דקות, ורוביקין מסוגל להחליף אותו בדקה 60, אז אין שום בעיה. הבעיה הגדולה,
שאירן
לא טוב, טל, אירן לא טוב, והוא ממשיך לשחק לפחות עד דקה 80. אז רובי עושה חטא על פשע. אז אם הוא מוכן לשנות את התקליט, ולהחליף את אירן דקה 60, סבבה. אם לא, שירכיב את דור תורג'מן, וייתן לאירן לשחק דקה 60, 70, אני לא יודע. אבל כן, אני רוצה לשמוע מה אתה אומר, טל, ויש לי גם הערה לגבי הספייס הקודם, ולמה שאמרנו לגבי אירן.
אתה רוצה את האמת?
רק את האמת.
נמאס לי לדבר על שמות. נמאס לי לדבר על שמות. נמאס לי לדבר על איראן, על תורג'מן. לא מעניין אותי, אני רוצה שחקנים רעבים. אני רוצה שחקנים שיקפצו לכדור החוזר כמו יונס מלדה.
אבל
אני רוצה שחקנים שיכנסו בטירוף כמו עידו שחר.
נכון.
אני רוצה שחקנים
שיעלו... אבל איראן רעב, טל, טל, איראן רעב, אבל איראן לא מסוגל.
אני לא... בשביל זה אני לא דיברתי על שמות. אני לא מעניינתי השמות. אני אומר, אני גם לא, אני אמרתי סליחה על המילה, להתאבד זה, כאילו מילה, מה זה לא טובה בתקופה הזאת. אבל אני רוצה שחקנים שיעלו ויתנו הכל, ייתנו את הנשמה, יקפצו על כל כדור, יכניסו את הרגל. אתה יודע, מתי קיבלנו פעם אחרונה צהוב על נוכחות, על קחו, אתם מכבי, איזה חולצה אתם לובשים, תעלו עם רעב, עם טירוף בעיניים, תבינו את המצב, תבינו שזה עליכם אם המאמן גם לא שם, או שהוא כן שם. אני רוצה טירוף. תעלו, תתרפו את הדשא, זה מה שאני רוצה, ולא מעניינתי איזה 11, אני אגיד לך את האמת.
תראה, במקרה של איראן, טל, אי אפשר להגיד שהוא לא רוצה, כי איראן בין השחקנים שתמיד רוצים, וזה לא משנה מה יקרה.
לא אמרתי זה, גל.
לא, אני אומר, מעבר, טל, מעבר לרוצה הזה, אני חושב שאתה צודק בהקשר הזה של המון שחקנים, ואתה יודע מה, אני לא אנקוף בשמות, אוקיי? אבל במקרה של איראן, הוא רוצה והוא רעב, הוא פשוט לא מסוגל. הוא לא מסוגל, ורק בעיקר השם פה רובי קין, שפשוט שחט אותו, איראן, אני ראיתי השבוע, נדמה לי את התקציר הרחב של המשחק מול גנט, ותקשיבו, הגול השלישי של איראן, זה טופ של הטופ, כן, הבישול של דן ביטון, והתנועה של איראן והסיומת, אין זכר לשחקן הזה היום, ואין זכר לשחקן הזה, רק בגלל שרובי קין, בסופו של דבר, לא יודע איך להשתמש בו, הוא התמכר ליכולת ולשערים של איראן זהבי, ופשוט שחט אותו, אני רואה כמה צעדים קדימה, ואני רק מתפלל, שרן זהבי יחזור ל-70% מהיכולת שהייתה לו מול גנט. אני גם לא בטוח שזה יקרה. אז במקרה של ערן, זה לא רעב וזה לא שום דבר. במקרה של ערן הוא צריך קצת מנוחה, הוא צריך 2, 3, 4 משחקים, לשחק בין 20 דקות ל-40 דקות, לא יותר מזה. ואני הזכרתי בספייס הקודם ביום שבת, את זה שערן לא אשם ורובי שחט אותו ו... כל העליהום הזה על ערן זהבי, אבל יש פה משהו שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, וזה, אני לא רוצה להגיד החשש של רובי קין, או הכבוד של רובי קין נוטה לערן, יש פה איזה עילה מסוימת, יש פה איזה משהו, יש פה איזה פיל בחדר, שלא רוצים לדבר עליו, ואני לא יודע מה הגישה של רובי, ומה המערכת יחסים שלו עם ערן, ומה ערן משרה על החדר הלבשה, ברור שערן הוא כוכב על, שלא היה לנו מאז אבי נימני, ויכול להיות, יכול להיות שבאמת יש איזשהו חשש כזה, שגם ערן נמצא על הספסל נגיד מול הפועל ירושלים, אתה לא יכול להכניס אותו דקה 80-85, ופה כן יש בעיה, פה יש בעיה שאם ערן על הספסל אז אתה חייב להכניס אותו דקה 60-70, בדרך כלל גם אתה צריך חילופים כאלה, ועדיין זה בעיה, גם אם דור תורג'מן עכשיו יהיה מצוין, הוא כנראה יצטרך לצאת דקה 60-70. פה תמונה הבעיה, ופה אני כן חושש שאולי כן רובי קין לא יודע לנהל את זה כמו שצריך, מפאת כבוד לאיראן, או
חשש... קודם כל, הוא חד משמעית לא יודע לנהל את זה כמו שצריך, כי אתה רואה שהוא לא... שרוב החילופים...
כן, אבל מיכאל, אבל אנחנו לא יודעים... נכון, אנחנו לא יודעים בדיוק ב-1000% מה עומד מאחרי זה, ואני עדיין אומר, יש את הסברה הזאת, שבאמת, כאילו, אולי רובי קין, אולי טיפה חושש, אני לא יודע, אני מקווה מאוד שלא.
אבל אנחנו כן יודעים, גל.
אני חושב, שנייה טל, אני חושב שבמקרה של אירן זהבי, הדברים קצת משתנים לקראת המשחק הזה, כי אם אנחנו נעלה עם מילסון בצד אחד, ויונס מלאדה בצד שני, או דוידה בצד שני, אני חושב שגם מי ששחיק באמצע, לא משנה אם זה דור תורג'מן או זהבי, דברים יראו אחרת. כי אי אפשר לשחיק עם דור תורג'מן מצד שמאל, וכל האילוצים האלה לא באמת עובדים.
לא, לא, זה לא יקרה יותר, מיכאל, לא בקרוב, לא חושב שזה יקרה בקרוב.
נכון, אז זה מה שאני אומר, ואני חושב שזה משפיע מאוד על אירן זהבי, כי בסוף, חלק מהבעיות שאירן זהבי לא מקבל מספיק כדורים טובים.
רגע, אבל אני רק מזכיר שגם אצל איביץ' אירן היה בנקר. ואיביץ' אי אפשר להגיד שהוא מפחד משחקנים, או עושה חשבון למישהו.
אבל תמיר, משחק אחרון בקריית שמונה, איביץ' כן עשה משהו עם החילוף הזה של אירן בסוף, שהיה טקו, כאילו זה היה כזה, זה הרגיש משהו קצת עוקצני מהצד של איביץ', אם אתם זוכרים.
גל, אמרת שאתה לא יודע מה הסיבות או לא סיבות. ואני, עוד פעם, אני הייתי איתך עד לפני איזה שבוע, שבועיים. אני לא רוצה להפיל אותו, אבל עד שהוא צייץ את זה בטוויטר, ולא רובי, לא נעים לי להזכיר את זה כבר, אבל מי ששמע יודע. עד שציצו את זה בטוויטר והראו את מנצ'סטר סיטי ואת כל סגנון המשחק באנגליה שבנו על הרכבים שרצים לאורך זמן עם שלושה חילופים לכל היותר ולא הבינו למה בכלל אנחנו מבקשים את הארבעה או חמישה חילופים או למה בכלל מבקרים בין אם אנחנו בין אם תקשורת אחרת או לא משנה מי מתוך הקבוצה מחוץ לקבוצה זה היה המודל במכבי שהאמינו בו כנראה גם כל הצוות המקצועי ולא רק רובי
של מכבי נשברה
היא נשברה מאוחר מדי מיכאל והשאלה אם עכשיו מבינים את זה במשחק האחרון ראית ניצוצות של זה, ראית ניצוצות עם החילופים שבאו, שכנראה היו צריכים להגיע טיפה יותר מוקדם, ואפילו מתחילת המשחק, כי ידענו בדיוק איזה דור נקפל בצד ימין, ואני לא כועס עליו כי פשוט זה לא עובד, אבל זה צריך להיות שם איזה סוג של זבנג כזה, איזו התעוררות כזאת, איזו עילה, משהו שאמור לקרות בבום, כי אם הוא לא יקרה בבום, אין זמן לתקן.
החודשיים
האלה כבר עברנו.
לא סתם כששחר ודוידה נכנסו, אז פתאום ראית מכבי אחרת. ראית מכבי אחרת, כי באו שחקנים הרבה יותר רעבים ויותר בשלים מנטלית.
וגם יונס, כן.
לשחק ולהבין, ויונס...
יותר טריים, מיכאל, יותר טריים. עזבו, בעבר לרעבים, הם טריים, הם לא שיחקו, יש להם כוח, יש להם, באמת, יש להם מה לתת.
אז עכשיו תחשוב של המשחק נגד נתניה, רק תדמיין בראש, מה יקרה, משחק לך מצד אחד מילסון, מצד שני מלאדה, ובאמצע ישחק דור תורג'מן או החלוץ החדש, אנרי. תחשוב פתאום איך זה יראה. עזוב, גם אתה כאוהד, יהיה לך, אתה תהיה, אותך זה יאתגר. עכשיו, תחשוב מה זה יעשה למכבי נתניה בצד שני, שהיא פתאום רואה שלישייה שבחיים לא שיחקה מולה. שאין לה עדות בכלל לליגה. אף אחד לא שיחק מול השלישייה הזאת, אתה לא יודע מה אתה תקבל. לטוב ולרע, אגב, כן? יכול להיות שזה יהיה אימור מבריק, ויכול להיות שזה כישלון קולוסלי. אבל זה פתאום יגרום למכבי נתניה לחשוב אחרת, כי היא לא יודעת מול מה היא מתמודדת, וזה בדיוק ההברקות של מאמן גדול, כי מאמן גדול זה לא רק לבוא ולהביא את הקבוצה לאורך זמן, זה לדעת מתי להשתמש בשחקנים שלך ברגע הנכון, ומכבי נתניה, משחק נגד מכבי נתניה, שבוע לפני הפועל באר שבע, זה בדיוק הזמן לגרום לכל הליגה להתבלבל באיך שהיא תופסת מכבי תל אביב. אם רובי קין יעשה הפתעה מול מכבי נתניה, והוא יביא תוצאה טובה עם שחקנים פרשים וחדשים, כמו שאנחנו אומרים, אני חושב שגם מול הפועל באר שבע יהיה לו יותר קל, כי פתאום ברדה, לא יודע מה, תחשבו גם איך ברדה מתכונן למשחק, אם הוא רואה את מכבי תל אביב אולי עם שלישייה כזאת מקדימה, ואפילו עם אותה שלישייה באמצע.
אני מסכים איתך בתיאוריה, מה שאתה אומר זה נכון, אבל אני לא חושב שזה רלוונטי להנפשות הפועלות, וגם לא לסיטואציה שבה נמצאת מכבי תל אביב, והסיטואציה שבה היא מגיעה למשחק הזה. המשחק הזה הוא על חזון חיים מכבי תל אביב, כן. חד משמעית. קודם כל אמרתם את זה ככה פה בחצי משפט, אנחנו נכנסנו לעונת מי משחקת לפני מי, ובאיזה מצב אתה מגיע, אתה מגיע במינוס 5, יושב במוח יופי, אתה מגיע אחרי זה שמכבי חיפה עשתה איזה פסלה בדרבי, והסתכלתי עכשיו על ההרכב של מסי דגו לפני גנט, ונראה לי שהוא חושב בעיקר על הדרבי, עם כל הכבוד להזדמנות שיש לו, הוא מבחינתו הבהיר שהליגה יותר חשובה לו, אז אתה גם בא באנרגיות אחרות, וזה נכון, וכל משחק עכשיו הוא, סליחה, אני שונא את הקלישה הזאת, אבל באמת בתקופה הזאת של השנה, כל משחק הוא גמר גביע, כל משחק אתה בא צריך לנצח אותו איכשהו, מכבי תל אביב צריכה לייצר מומנטום, היא חייבת לייצר מומנטום, גם אם תנצח 5 פעמים 1-0 עד הפלייאוף בכדורגל מגיל, היא חייבת לייצר מומנטום, פחות תתחיל לחשוב על הפתעות וכוח הרתעה של מאמן. עכשיו, לגבי רן זהבי, אני מסתכל על דברים מהצד ואני אומר לעצמי ככה, רן זהבי הוא לא רק שהוא שחקן מעל המועדון, הוא שחקן מעל הליגה, במעמד שלו שהוא הרוויח ביושר. זה לא אומר שהוא, אני לא אומר שהוא אבי נימני, אני לא אומר שהוא לא, שהוא יישב על הספסל ויחרב את זה, יחרב את הקבוצה מהספסל, ממש לא, זה לא הבן אדם. אבל, כשיש לך שחקן כזה, שחקנים כאלה, בכל מקום בעולם מקבלים יחס מיוחד. תגידו, קראו לי אזוי, ערן זהבי, יש לו מעמד של מסי ורונלדו בכדורגל הישראלי, כן? זה מטאפורה, בלי, אל תקחו אותי פה מילה במילה.
לא, זה לא אזוי, זה לא אזוי.
הוא הרוויח את זה
ביושר. הוא הרוויח את זה ביושר, חד משמעית, הוא הרוויח את זה בזכות היכולת המקצועית שלו, והמקצוענות שלו, והגולים שהוא הבקיע. אין לי מילה רעה להגיד על ערן זהבי, וגם מעולם לא אמרתי. אבל כשיש לך שחקן במעמד כזה, הוא גם מקבל יחס מיוחד. ולבוא, הדיון, אני לא חושב שהדיון, האם ערן זהבי יפתח או לא יפתח, זה משהו שבכלל עולה על השפתיים, הוא נכנס למחשבות של רובי קין, אלא אם כן, יש לסיטואציה של פציעה, או של עומס, או של מדדים פיזיים כאלה או אחרים שאנחנו לא מכירים. זה לא יקרה. מכבי תל אביב תלך עם ערן זהבי עד המוות בעונה הזאת. ואני לא חושב שרובי קין עכשיו נמצא בסיטואציה, אם אנחנו מסיימים את המכבי תל אביב את המחזור הזה במינוס 4, מינוס 5, לא יודע אם רובי קין יאמין נגד באר שבע בכלל. זה לא הזמן, הוא יודע, הוא לא היה הרפתקן,
רובי קין יהיה פצוף העונה.
הוא לא היה הרפתקן במשחק הכי חשוב שלו, העונה, שהוא יכול אולי להציל את המשרה שלו.
רוביקין לא יפספס, טל, רוביקין לא יפספס את שמינית הגמר, את כל מה שהוא השיג, כן, הוא לא ילך דקה לפני שמינית הגמר.
לא, לא, לא רק שהוא לא ילך, אף אחד לא ישלח אותו, אני אומר לכם, גם אם הוא יפסיד עד השמינית, כולל השמינית, הוא לא ילך הביתה, כי זה חלק מהגישה של המועדון, בטח אם לא קרה שום דבר עד עכשיו, אז גם לא יקרה שם.
אמרתי לפני שבוע, אם קרנקה לא הלך, אז כנראה שגם רובי קין לא ילך, מהצד של מיץ' גולדר, כן? אני רוצה להאמין שיהיה בסדר, אני גם רוצה להאמין שרובי קין לא ישיג את התוצאות של קרנקה, ואני רוצה להאמין שמכבי תל אביב כן צמצא את הדרך לצאת מהכדור שלג הזה, או מהמשבר הזה, או מהיכולת הלא טובה הזאת. יהיה מעניין, זה באמת באמת משחק מעניין ביום שני, ואני באמת מקווה ש... יהיה משחק טוב ונראה תוצאה טובה, בעיקר הגישה, בעיקר הדרך. יכול להיות שגם תוצאה, עם יכולת לא טובה, תבנה את הביטחון של מכבי לאט לאט. אין לדעת, לצערנו אנחנו במצב שאנחנו לא יודעים מה אנחנו נקבל מהקבוצה שלנו, שזה המצב הכי גרוע שיש. יכולה להיות הפתעה לטובה גם, אין לדעת. אני מקווה שתנאי המגרש באמת גם יהיו טובים, שיעזרו לנו לשחק. וזהו, נמתין בסבלנות ליום שני, עד אז, מכבי חיפה נגד גנט, ועוד כמה משחקים מעניינים בקונפרנס, זהו חברים, שיהיה סוף שבוע נעים, רגוע, ערב טוב.
סוף שבוע נעים.
הולכים לישון, לילה טוב. לילה טוב לכולם.
ביי.
לילה טוב.